שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של KPMG בישראל, חותכת מוקדם.
חותכת מוקדם, טרנדים עסקיים רותחים על שולחן ניתוחים, פודקאסט מבית KPMG ישראל.
כל פעם אני מארחת כאן מומחה אחר לשיחה על טרנד גדול, Buzzword, כזה שכולם מדברים עליו, אבל אנחנו מנתחים יחד איך אפשר להפוך אותו למנוע צמיחה עסקי. איך אנחנו הופכים אותו לשימוש יומיומי כדי להגדיל חוויית לקוח, לפתוח שוק חדש, לייעל תהליכים. אני טל רחמים, החותכת שלכם לפרק הקרוב, ביום יום סמנכ"ל פיתוח עסקי וצמיחה ב-KPMG, ואני שמחה לארח כאן היום את ניר חינגה, ראש תחום פרודקטיזציה ב-KPMG ישראל, ועוד עושה כל כך הרבה דברים נוספים אחרים. אנחנו ניגע בהם ממש אוטוטו. ניר, אהלן, תודה שבאת.
בוקר טוב.
בוקר טוב, כן.
מה שלומך?
מצוין. כן. שלומי טוב, כן. ניר חינגה, תספר לנו קצת מי אתה, אבל יותר מעניין, תן לנו איזה פרט ג'וס שלא רבים מכירים עליך.
טוב. קודם כל, ניר חינגה, 43, נס ציונה, נשוי לוורד המדהימה, ואבא לאור, רוני ועמית.
שלוש בנות.
שלוש בנות. אני תמיד אומר שאם היה לי בנים, הייתי מוסר אותם לאימוץ.
למה?
כי אני רוצה רק בנות. הם שלי, תקשיבי, כמות האהבה שאני מקבל בבית, חבל על הזמן.
אוקיי.
לא רוצה, עזבו אותך
שטויות. אבולבנת ושמח, לא.
כן, אם הייתי יכול, היה לי גם 10.
וואלה. אוקיי, אמירה.
רצית ג'וס? הנה, זה הג'וס הראשון שלה.
אז זה הבולבנת, הבנתי.
כן, כן.
מה, משהו עושה משהו מעניין ככה בתחביבים שלך, אבל זהו, שזה הגדרת ג'וס.
לא, לא, זה... נתחיל מזה שאני, מבפנים אני ירוק.
אוקיי.
רועד מכבי חיפה.
כן.
ככה עכשיו אנחנו יושבים ומדברים וזה, אבל... במהלך העונה, עכשיו אנחנו ככה, עכשיו אנחנו ככה באוף סיזון.
במהלך העונה אתה בא הופך להיות אוהד משוגע.
אם יש יום של משחק, אני מאבד את הריכוז, אני כל היום חושב על המשחק, אין, זה כאילו אתה בפנים, אתה בפנים, אתה לא, אתה מושקע, זה המניות שלך. אני מרגיש שאני, אני ויעקב שחר חצי חצי בפנים בהשקעה שלנו.
אבל האוהדים של חיפה הם מתורבתים וכזה, או שהם קיצוניים ועושים שכונה?
כמו בכל קבוצה, יש גם וגם.
וגם וגם. טוב, אני הייתי אומרת שלפי איך שאתה רגוע ונינוח, אתה לא מה...
אני יושב איפשהו באמצע במחיית יציאים, אבל נינוח זה עד תחילת המשחק.
וואלה.
אחרי תחילת המשחק, אני...
האמת היא באמת לא רבים יודעים עליך שאתה ירוק מבפנים.
אני לא לוקח את הבנות שלי למשחקים, שלא יראו את אבא מהצד הזה.
ירוק מבפנים ואדום מבחוץ. טוב, אני מכניסה אותנו לתוך הפרק, נתחיל?
יאללה.
אוקיי, אנחנו מדברים היום על בעצם פרודקטיזציה, מהמילה?
המצרה.
המצרה, אוקיי.
אם אנחנו כבר ככה בפודקאסט בעברית.
הנה, בדיוק.
אז בוא נגיד זה, הרבה לא מכירים את זה, אבל המילה האמיתית היא המצרה.
המצרה מלשון מוצר.
כן, בעצם. איך להפוך דברים למוצר.
אבל ברשותך נקרא לזה פה פרודקטיזציה, נכון? ככה קוראים לזה בשוק. אני לא הכרתי אף בן אדם שאמר לי, בטח לא ירוקים.
לא נראה לי שהפודקאסט ככה יהיה המצרה, ככה כולם יסתכלו ויגידו, טוב, יאללה, אני רוצה לשמוע על המצרה.
נכון, יותר סקסי. פרודקטיזציה, באמת זה אחת מהאסטרטגיות הצמיחה של ארגונים בעולם השירותים בעיקר, היום, אסטרטגיה שהופכת לתפוס תאוצה מאוד, לא המצאנו שום דבר, זה כבר הולך בשנים האחרונות מאוד מאוד חזק. בעצם מדובר על הפיכה של שירות או ידע או אפילו דאטה שיש בארגון למוצר, לפרודקט. עכשיו, תעשה לי סדר, כי זה נשמע מאוד מאוד טוב, אבל מה, איפה, איך זה מתחיל? מה?
אז קודם כל, יש פה איזה כמה תהליכים שקרו והביאו אותנו למצב הזה, שהיו חייבים לקרות, כי בלעדיהם זה לא יכול להתרחש ולהגיע לנקודה הזאת. קודם כל, בואו נשים משקפיים, בסדר? אנחנו מדברים על פוזיציות. כל אחד יש לו פוזיציה אחרת, אז בואו שלוש פוזיציות מרכזיות.
כן.
אחד זה קודם כל פוזיציה של מי שמפתח את המוצר, בסדר? זה הפוזיציה הברורה. הפוזיציה השנייה היא מי שמשתמש במוצר. כלומר, כשאנחנו מדברים על מוצר, אז יש צד שמספק וצד שמשתמש, אבל יש עוד צד שמאוד חשוב בשביל להיות האנבלר לכל הסיפור הזה, וזה התשתיות. ספקי התשתיות שהן מספקות מוצרים בפני עצמם, אבל הם מוצרי תשתית. Okay. שבלעדיהם בעצם זה לא היה קורה.
הם מאפשרים לנו, ארגונים, חברות, לייצר מוצרים על בסיס הפלטפורמות שלהם או על הכלים שלהם.
נכון.
או הקלאוד שלהם, הענן שלהם.
לקצר זמנים, לעשות הרבה מאוד פעילויות שפעם אי אפשר היה לעשות אותם, פעם לפתח משהו, זה היה מפלצת. אם היה לך מוצר והיית מפתח אותו, אז לפתח אותו היה מאוד מורכב. שלא לדבר על עדכון גרסאות. יש מוצרים שהתחילו כמוצרים נהדרים, וביום הראשון שהם יצאו, בפועל התפצלו לאלפי גרסאות שונות. כל לקוח יש לו את הגרסה שלו, ולעשות שדרוג של גרסה הפך להיות פרויקט שלם.
Okay.
אז זה הכל עניין של הפוזיציה. אז אלה בעצם הפוזיציות המרכזיות. יש עוד כמה דברים שקרו ככה באמצע, שחשוב רגע, אז דיברנו על האנבלרים, אבל קודם כל, כל המעבר לענן. כאילו בסוף הענן הוא זה שהפך לנו את הכל הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מהיר. אתה כבר לא צריך לספק IT וכל מיני דברים כאלה שפעם היו מאוד באוכרנו, הפכו להיות דברים שאנחנו רצים עליהם.
נגיש, קל, אפשר להוריד, אפשר לשמור.
היום כולנו ברור לנו שהחומר שלנו נמצא בענן, אבל פעם כולנו היינו שומרים את זה על המחשב, והמחשב היה הולך והכל היה נעלם ביחד איתו. ככה זה גם בארגונים, זה בדיוק היה אותו דבר.
אז אתה מדבר על כל מיני שינויים כאלה שהאיצו את כל התהליכים האלה של הפרודקטיזציה.
נכון.
אז בעצם ההתפתחות של הענן, כל הנושא של הפלטפורמות.
אופן סורס.
אופן סורס.
פעם היה ספות.
תסביר בבקשה, הנה אני חותכת אותך פעם ראשונה, אופן סורס.
אופן סורס, פעם כולם היו משתמשים בשפה אחת או שתיים שהשתמשו בהם, וכל אחד היה צריך לכתוב את הכל מההתחלה. באופן סורס אתה בעצם יכול לשתף, אתה כותב קוד
פתוח.
בדיוק, אתה כותב קוד ואתה יכול לשתף אותו, ואז נקודת הפתיחה של מי שבא אחריך היא הרבה יותר מאוחרת, יותר
כבר השתמשת במשהו קיים. אבל אנחנו מסתכלים רגע גם על מפתחים, יכולים להשתמש בקוד קיים.
נכון.
זה מה שאתה אומר
נכון
בעצם.
נכון מאוד. אוקיי. ואחד הדברים שלא מדברים עליהם מספיק, אבל בפועל זה מהפכת הדאב-אופס.
דאב-אופס, אבל...
סיני, בבקשה, רצית ככה וזה.
יאללה,
הנה,
הצירה, כן, הכרחת אותי.
בסוף...
לשלוף את הסכין.
היכולת שלך להגיע ללקוח, לתת ללקוח דברים בצורה מהירה. בסדר? אנחנו מדבר הרבה על time to market.
אוקיי.
time to market זה היום בעולם שלנו, כמה שהכל שאנחנו חושבים שהוא מהיר, משהו צריך לגרום לו להיות מהיר. איך אנחנו מגיעים לזה?
כי כולם בעצם עושים אותו דבר, רק מי שמגיע ללקוח שלו ראשון, לוקח את ה... זה
ראשון,
סוף יותר... הסיפור.
עוד פעם, יש פה עניין של גם איכות, יש פה עניין של הרבה מאוד דברים שקורים מאחורה, אבל כן, חד משמעי, time to market... מחירים ודברים כאלה, זה הכל פונקציה בסוף של אותם דברים.
אוקיי, אז תחבר לי את כל השינויים האלה שבעצם מאפשרים איזשהו סוג של סיטואציה חדשה בחברות.
אז
בואו נסתכל על זה רגע מהמשקפיים של החברה, חברת שירותים אולי, והיא מנסה.
שעד היום הלכה וכל פעם מכרה את עצמה מחדש.
נכון.
אתה צריך ללכת, לקוח חדש, למכור לו, אתה מוכר לו פרויקט, הפרויקט נגמר.
יש לו התחלה,
שעות, בסוף, למול שעה יש בן אדם, למול בן אדם יש שכר וזה, והכל מאוד כזה, מאוד, מאוד לצערנו, מאוד
מוגבל.
פשוט, אבל הכל סביב אנשים. Okay. בעצם חברות השירותים הבינו שצריך להתקדם, אי אפשר להישאר שם במקום שכל היום מוכרים שעות, גם בואו לגייס פה היום עובדים, זה...
שוח מול, כן, כן, מלחמה, מלחמה היום.
כן, אתה צריך לבחור את המלחמות שלך, וזה חד משמעית מלחמה שאתה רוצה לבחור אותה. ובעצם אותם חברות שירותים מבינות שיש להם הרבה מאוד דברים שהם פיתחו והם עשו, והם כל פעם עושות את הכל מאותו דבר. אז אתה מתחיל את הפרויקט ואתה מתחיל אותו עוד פעם, ואתה עושה אותו עוד פעם, אתה עושה אותו עוד פעם. אוקיי, באיזה שלב אתה מבין ש... אוקיי, בוא נעשה את זה פעם אחת כמו שצריך.
אוקיי.
עכשיו, זה בעצם החלק מהבסיס לזה. החלק השני זה היכולת של הנגישות של כל אחד מהנוער היום. בסדר? אז בי רגע להגיע לאנשים המבוגרים. הנוער היום, ללכת ולקח את הרעיון שלו ולהפוך אותו לפתרון, להפוך אותו למוצר. מה זה סטארט-אפ היום? סטארט-אפ זה ברוב רובם של המקרים, זה יהיה מישהו שבא ולקח את הרעיון שלו והפך אותו למוצר. שם אותו בענן, הוא לא מפתח אותו כל פעם מחדש עבור כל הכוח, וזה הכל נגיש. כל אחד יכול להיות יזם. ומשם זה עוד פעם, זה החלק מהמנוע הזה שדוחף אנשים שמסתכלים גם על ההילה. בסדר, אם פעם ההילה שלנו היה אוליגרכים, פעם ההילה שלנו זה הסטארט-אפיסטים. הם בעלי ההילה שכולם מסתכלים.
מה-old money ל-new money.
נכון, נכון. כן. אנחנו רואים מה קורה גם
אוקיי.
היום.
מעניין אותי מאוד השחקנים המסורתיים, mm-hmm. כי בעצם סטארט-אפים וילדים כאלה שעושים פרודקטיזציה, הם נולדו לתוך הסיטואציה הזאת, ככה צומח סטארט-אפ. אבל חברות מסורתיות שעובדות עם מנגנונים ועם מודלים מסוימים, הם לא חושבים, בעולם השירותים לצורך העניין שהתחלנו, הם לאו דווקא שוקלות או חושבות, או אפילו מסתכלות ומדמיינות סיטואציה שהן חברות שהן מוכרות מוצר. איך התהליך הזה מתבצע? ואתה מכיר את זה, אתה גם מגיע מהתחום הזה, וגם מלווה חברות בעולמות האלה, וגם ליווית פה את KPMG בישראל, בתהליכים האלה. תספר לי, מאיפה זה בא? מה... איך מתחילים?
זה קודם כל צריך להיות חברה שבתרבות הארגונית שלה, היא מתירה את זה. יש חברות שהתרבות הארגונית שלהם לא תאפשר את זה. אם הן חברות שירותים והן old fashion, הן לא רוצות לגעת בפרה החולבת שלהן. הן לא נוגעות בה. והן ממשיכות וממשיכות. דרך אגב, זה מה שאתה תראה. אתה תראה שאובר טיים, אותם חברות, הן באיזשהו שלב עוברות את הפיק שלהן ומתחילות לרדת.
כן. אם ניקח... השוק מתחיל לשוט מהן.
נכון, נכון. ואם ניקח חברות אחרות שהשכילו לעשות את המעבר הזה, אני חושב שהחברה בעיניי, שזה ישמע הכי מוזר, אבל... שהצליחה להבין, כאילו, והיא גם מובילה את השינוי הזה, זה מייקרוסופט. חברה שבבסיס שלה, מכרה, התחילה מלמכור מערכות הפעלה, ומכרה, ופעם אחת קנית, שילמת על דיסק כזה, וזהו, זה נגמר. והיא היום מובילה את המעבר וצורת החשיבה הזאת של לעבור לענן, והיא בעצמה, כמובן, כל המוצרים הישנים שלה העבירה לענן, אבל עכשיו היא גם זאת שבסוף עושה את כל ה... את היכולת, כאילו, את האנבלר לכל הדברים האלה. מהצד השני, יש חברות שרגע לא נעים, אבל לא נציין את שמם.
בטח. מי עוד יגיעו לשם?
שלא. כנראה שהם כבר לא יגיעו לשם. הם התפרקו, הם ימחרו בחלקים, כל מיני דברים כאלה, כי בהנהלה בסוף ישבו אנשים שחשבו ואמרו, טוב, יש לי כסף, הוא נכנס לי, הכל בסדר, ואז לאט לאט הלקוחות מתחילים לעזוב אותך.
אוקיי.
והם קונים מוצרים אחרים.
אוקיי, אז בוא ניקח את אלה שכן חושבים בעצם, אופה, יש פה איזושהי אפשרות לפתוח מנוע צמיחה חדש, ממש עוד איזשהו line of business אפילו, אפשר להגיד, שנע במקביל ואולי גם משתלט בהמשך. מה, איך מתחילים בעצם? מה הם השלבים של הביצוע, של תהליך כזה?
תראי, נתחיל מזה שאתה בסוף צריך לבוא עם איזשהו רעיון. בסדר? אז אתה בא עם רעיון, יש לך את האנשים שלך, ומישהו בא ואומר, אוקיי, אז יש לי איזשהו רעיון. יש איזשהו צוות בסוף של היגוי שצריך לשבת ולהגיד כאילו, קודם כל, מה הצורך? על מה אנחנו עונים? יש רעיונות מדהימים שלא עונים על שום צורך, וגם אף אחד לא רוצה אותם. בסדר? אז הרעיון מדהים, אבל...
כן, אין לו
צריך... כן, אין לזה, אין מה הטעם. אף אחד פה לא פילנטרופ בהקשרים האלה, אז זה מאוד חשוב.
אבל בדרך כלל לוקחים איזשהו סוג של שירות שקיים בארגון, שיש לו איזשהו צורך, ומנסים לחשוב עליו איך הופכים אותו לאיזשהו בוקס כזה, כמותר?
זה יכול לבוא מהרבה מאוד כיוונים. יש היום תהליכי חדשנות בארגונים, קודם כל הם מאוד מאוד רחבים ומאוד משמעותיים. היום כולם רוצים להיות ה-early adopters. פעם כולם פחדו להיות הראשונים, היה לך כלי חדש, מוצר חדש שפיתחת, כולם אמרו, לא, 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 אני לא יהיה הראשון. תלך, תתגלח על אחרים, וזה, אם יסיימו, תבוא אליי. היום כולם מנהלים את הסיכונים שלהם, מבינים שהם חייבים לסיים יותר מהר, לעשות הכל יותר מהר, ולהיות early adopters, והם בפועל מושכים בעצם את הפיתוח אליהם. היום אנחנו יושבים עם חברות ואומרים, תשמעו, יש לי רעיון, אני לא רוצה לפתח אותו בעצמי. בואו תפתחו לי אותו אתם. או שהם מחפשות אנשים או לפתרונות שבעצם אומרים, אני לא רוצה פרויקט. אם זה פרויקט, עזוב אותי, לא מעניין אותי. אני רוצה משהו שיושב, שמשתמשים בו גם המתחרים שלי. אתה אומר לעצמך, רגע, אבל מה זה, המתחרים שלו, אתה לא רוצה שהם יהיו ביחד על אותו פתרון, לא?
אז מה?
והוא מבין, הוא מבין שהדרך להתקדם הכי מהר ולקחת את הדברים לאקסטרים, היא בעצם, אם הוא יישב שם על הפתרון הזה, וגם הוא וגם הלקוח שלו, כל הזמן ידחפו קדימה, לא יישבו שם כל הלקוחות שלו. כל המתחרים שלו.
כן.
וזה בסדר. והמטרה היא כל הזמן לדחוף קדימה, ואת רואה את זה היום, דרך אגב, בארגונים.
תן לי דוגמאות, איזה ארגונים אתה רואה? איזה סוג?
תשמעי, מה הכי שמרני שאת יכולה לחשוב עליו? את יכולה לחשוב על בנקים,
כן.
חברות ביטוח. נכון?
כן.
יש להם פשוט אנשים שמחלקות שלמות שזה כל מה שהם עושים. חדשנות.
חדשנות וחדשנות אנחנו יודעים, אבל איך הם לוקחים והופכים למוצר?
אז תראי, בהרבה מאוד מקומות הם מחפשים את מי שייצור את זה עבורם. הם בסוף באים ומחפשים את השותף הזה, שיבוא ויקח את הפיתוח עליו. הם לא רוצים לקחת את הפיתוח. היום אתה מפתח מוצר, אתה רוצה את עולמות ה-AI, התמחות מאוד יקרה. עכשיו להחזיק אצלך צוות של דאטה סיינטיסטים, סליחה, צוות של דאטה סיינטיסטים, מאוד מאוד יקר. אתה לא רוצה את זה. אתה הולך...
עושה לזה אאוטסורסים, איזשהו שותף טכנולוגי או משהו כזה?
מישהו שבא ואומר, אוקיי, IP יישב אצלך, אני אהיה שותף שלך, אתה תפתח לי את זה, אני אהיה בטא פרטנר שלך. היום הנושא שיש לך לקוח שהוא לקוח בטא, הוא מאוד מאוד משמעותי, כי אתה לא מפתח מוצר לריק, אתה מפתח אותו כבר על מוטיבציות עסקיות, על צרכים עסקיים מאוד מאוד מדויקים, ואתה כבר יודע שיש לך את הלקוח הראשון שלך.
אתה יכול לתת לי דוגמה?
אני יכול
בלי שם
לך,
של
אני,
חברה.
אני, אני יכול להגיד לך שלצורך העניין, אנחנו פיתחנו פה ב-KPMG, מנוע NLP, מנוע Natural Language Processing, בעצם היכולת לנתח שפה ממסמכים בצורה מאוד כמו בן אדם שמבין את זה, פיתחנו את זה פה, ועשינו את זה למול מסמכים שהם, אין שני מסמכים שהם אותם, זה לא אותו מסמך. אין, אתה לא תמצא טמפלטים, זה לא תפסים של חברות ביטוח, ועכשיו אתה צריך לחלץ משם ערכים, כי התפסים האלה מגיעים בסוף לאותו לקוח, או לאותם לקוחות, במאות ואלפים ביום. אז מה עכשיו? מישהו יושב וכל היום, אז זה מה שעושים היום. מישהו יושב ומחלץ את הערכים האלה. אז אתה צריך משהו שיעשה לך את זה. ישבנו, הגיע הלקוח שבא, עברית שפה מאוד קשה.
כן, עברית שפה שמות ב-NLP.
בעולמות הטכנולוגיה פי כמה, כן. זה לא רק מה שעברית קשה שפה.
כן.
זה, ושם אתה מפתח מוצר עם הלקוח הזה, עבורו, כלקוח ראשון, אבל אתה לא מפתח פרויקט.
אתה לא מפתח פרויקט. אתה מפתח מוצר שאחרי זה אתה לוקח אותו לכל הארגונים
בדיוק,
באותה...
בדיוק.
בסוג של איזשהו
כבר,
בוקס כזה, זה...
בדיוק.
קופסה.
ואז כבר יש לך מישהו שבא ומשתמש, ועוד פעם, פה יש לנו דאטה סיינטיסטים, שגם מאוד חזקים בעולמות של שפה, גם בעולמות העסקיים, ואתה יכול לבוא ולעשות משהו שלפני כן היית צריך קודם לפתח אותו, או לפתח את הרעיון ולשים הרבה מאוד כסף, והלקוח הראשון עכשיו לך תתחיל למכור. זה הקושי.
מה המשמעות של בין הפעם הראשונה שאתה עושה את זה, שאז הוא לא מוצר, הוא פרויקט, נכון? שאנחנו עושים את זה עבור הלקוח, mm-hmm. לבין בסופו של דבר לעשות מוצר שאתה יכול to scale, זאת אומרת, אתה יכול למכור אותו לקהל
הגנריות.
שהוא לא נגמר.
בסוף אתה חייב לחשוב על הגנריות. אתה חייב לחשוב על הלקוח הראשון שלך, על הבטא, או כמה, בדרך כלל יש לך כמה לקוחות בטא, ועל אלה שעדיין לא. אתה חייב לחשוב על גלובל. אין מה לעשות, גלובליזציה זה חלק מהסיפור.
כן.
אתה לא יכול לבנות את הדברים לשוק המקומי. אתה לא, באמת, כאילו, יש דברים בודדים, אבל אפילו כשאתה חושב על פתרון בעברית, זאת אומרת, רגע, זה לשוק המקומי, לא?
כן, אתה חושב על משהו שאפשר להפוך אותו
אחרי לשפה. אז אתה חושב על NLP בעוד הרבה מאוד שפות,
כן.
שאין להם פתרון NLP טוב. ובערבית, ועוד פעם, ועוד הרבה מאוד שפות, שאתה אומר, אוקיי, אז השוק שלי לא יהיה ארצות הברית בהכרח, אבל הוא יהיה בשאר המקומות שאף אחד לא מצליח להגיע אליהם.
ניר, אז אנחנו מתקרבים לסיום. אז בעצם, חברות היום עסקיות, שבתחום של שירותים, שיש להם רעיונות, והם מבינים שהם יכולות להיות חדשניות מאוד, הם פונים לצורך העניין אליך ולדומך, לצוות שלך, ומתחילים לבנות איתך איזשהו רעיון, או ציר של שירות חדש, או רעיון שחדש, שיש להם אבל איזשהו שכל לתרום לאירוע הזה, נכון? הם לא רק הוגים איזשהו רעיון, וניר, לך תפתח לי. ובסופו של דבר, אתה בונה להם את כל הדבר הזה, משלב האפיון ועד הקופסתיות הזאת לצורך העניין. מכניס שותפים נוספים.
יש לנו כוח הרבה, האמת, תשתיות עסקיות שאנחנו בעצם בנינו בהקשר הזה, אבל כן, יש כאלה שבאים ואומרים, תשמע, יש לי את הצורך. עכשיו, הם באים עם הרעיון, הם באים עם ההשקעה, וזהו. אנחנו עושים את הבנייה, אנחנו עושים את התחזוקה, את כל מה שצריך מ-A to Z אמיתי, לא רק כדי שהפתרון יעלה לאוויר, אלא כדי שימשיך לרוץ עוד הרבה מאוד קדימה. יש מקומות שבהם אנחנו, דיברנו על הרבה כובעים שיש לי, אז אחד הכובעים שלי בסוף, זה אני מוביל את מרכז המצוינות הגלובלי, של KPMG עבור הפלטפורמה של monday.com.
מרכז המצוינות, עצור. מה זה מרכז? Center of Excellence, אני נתקלת פה הרבה בטכנולוגיה שהולכים ומסבירים לי שהם מרכז מצוינות. כולנו מצוינים, אדוני.
לא. לא כולם מצוינים.
לא כולם.
לא כולם מצוינים.
כן.
ואתה צריך להשקיע בלהביא אנשים איכותיים, שידעו את העבודה שלהם בצורה מאוד טובה, ולעשות דברים שאחרים לא עושים.
רגע, אז התחלת, אני חתכתי אותך. מרכז המצוינות שלנו, של KPMG, עם השותפה שלנו?
monday.com, כן. שותפה, בעצם יש פה שותפות אסטרטגית מאוד משמעותית שאנחנו עושים ביחד. וגם על monday.com הבנו שאנחנו רוצים לבנות מוצרים. כאילו, אם דיברנו על זה, על ה-enablers, אז פעם החשיבה הייתה, אוקיי, אז מה ה-enablers שלי? אז מייקרוסופט בתשתית ה.NET של ה-enabler, וג'אווה ודברים, אבל יש גם תשתיות אחרות. פלטפורמות.
פשוטות.
פלטפורמות צד שלישי, היום, אני לא יודע אם כבר יצא לך לדבר על עולם ה-low-code, no-code.
כן, דיברנו על זה בפרק הקודם. בדיוק.
אז זה בדיוק התשתית, שעל בסיסה אתה יכול לבנות עולם שלם של מוצרים, שזה מה שאנחנו עושים שם. ובא לקוח ואומר, תשמע, אני עכשיו צריך שאתה תטמיע לי את מנדי, ותעשה לי 1, 2, 3. אנחנו ברוב המקרים כבר באים עם איזשהו פתרון שלנו. דרך אגב, אנחנו יושבים פה, בונים פתרונות מדהימים. יש פה 15 קומות ככה מתחתנו של ידע וניסיון, ואנחנו פשוט בונים על זה פתרון. ולא צריך היום ללכת ולקנות פתרון עבור כל דבר. אתה מקבל שירות מקצה לקצה בהקשרים האלה. אבל עוד פעם, זה חלק מהדרך לצאת מצורת החשיבה, של כל הפתרונות הישנים, שתמיד בנו את הכל בעצמם, עשו את הכל בעצמם, היית חייב לשים את כולם ולעשות... לא, אתה לא חייב את זה.
הרבה זמן, הרבה...
כן, ועכשיו לך תתחזק את זה, ולך ועכשיו השוק משתנה לך, והרגולציה, ואנחנו החלטנו, לא. אנחנו נבנה את זה על משהו שהוא הרבה יותר רובסטי, הרבה יותר גדול, ומשמש למיליון ואחת דברים אחרים.
אפשר עוד להמשיך ולדבר על הנושא הזה, כי זה סופר מעניין ומרתק, ובעיקר החיבור גם עם מנדי, שנותן לך איזשהו טוויסט פה של פלטפורמה שכולם מכירים בעצם, הרבה מאוד ארגונים הם מאוד מאוד חזקים בעולם העסקי. ניר, אני רוצה להודות לך על שיחה מרתקת.
עוד לא הגענו לחצי.
נכון, כן, רק זה. זה הלימיט שלנו, אנחנו בגבול ה-20 דקות, עוד לא חתכתי אותך, יכול להיות שעוד אני עוד אחתוך בהמשך, אבל נזמין אותך שוב.
חותכת מוקדם או עורכת חותכת מוקדם?
עורכת חותכת. עושה את הכל פה, גם פאנלי וספונג'ה. ניר, תודה רבה
תודה
לך.
תודה רבה לך.
תודה.
וואי, היה כיף.
גם לי.
חותכת מוקדם. טרנדים עסקיים רותחים על שולחן ניתוחים. פודקאסט מבית KPMG ישראל.